הבוקר היא תוכנית סטירה. אין בדברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
מה נשמע?
בסדר, מה היה שלום חכה?
שלומי בסדר.
יופי.
שלומי בסדר.
יופי.
אתמול בלילה הייתה את ההפגנה, הפגנת הדגלים השחורים מול מעון ראש הממשלה, ואחרי זה התפתחה למאומות אלימות ברחוב עזה וב... כל מיני מקומות אחרים בירושלים, כולל ניפוץ של זכוכיות של בתי עסק, כולל שהעיפו כל מיני דברים על השוטרים שהיו שם, כולל כמעט לינץ' בשוטר ששכב וניסה לעצור מישהו, שוטר סמוי, לא היה במדים. וזה מהרגעים האלה שאתה, אני לפחות מסתכל על זה מהצד, ועם כל ההבנה שלי וההזדהות שלי אפילו עם עם התוכן של הדברים, אני מסתכל ואתה יודע, אצלי ישר האינסטינקט אומר, אחרי זה אל תבואו בטענות כשמפגינים מהימין עושים את אותם דברים.
באמת? זה מה שאתה חושב שאתה מסתכל על זה?
כן.
אוקיי.
ויותר מזה, אני אתמול בתוכנית שלי בלילה בחדשות 13 שסיכרנו את ההפגנה והיה שם שידור חי וכו' וכו', אפילו העזתי לקרוא לזה הפגנת שמאל, והכמות ההשמצות והעלבונות והכללות שאני חטפתי כאילו ברשתות החברתיות, כי זאת הרי לא הפגנת שמאל, זו לחלוטין...
אל תתאמם.
מה זה אל תתאמם?
אל תתאמם, אל תגיד זה טוב, זה לא הפגנת שמאל.
הייתה מפוצצת באנשי ליכוד, נכון.
תעזוב אותך.
מה זה תעזוב אותך? מה זה תעזוב אותך? זאת ההפגנה של אנשי שמאל, שיש להם קייס ענייני נגד השלטון.
אי אפשר לנתח את מה שקורה עכשיו במדינת ישראל. באופן כללי אי אפשר לנתח כאב בצורה כל כך אנליטית, אבל אי אפשר לנתח את מה שקורה כרגע במדינת ישראל, ואת האלפים שהגיעו אתמול להפגין מול מעון ראש הממשלה, במושגים כל כך אנליטיים, להגיד, זה טוב, אבל זה אלים מדי, אבל זה שמאלני, אבל זה ימני. יש פה איזושהי התפוצצות מאוד 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 גדולה. אני, קשה לי להאמין ש, 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 שהרוב שם לא היה שמאלני, זאת אומרת, חד משמעית זה הסיפור, בסדר גמור, אבל המילים, הפגנת שמאל, למילים טעונות בדרכים מאוד ספציפיות.
אז שמה, אני חושב ש... אלוהים יש הפגנה, לא יודע מה, נגד איזה פינוי של מאחז בלתי חוקי, אוקיי? והתקשורת, היא תקרא לזה הפגנת ימין, וזה יהיה לגיטימי, וזה לא ישמע לאף אחד מוזר, נכון? לא יקראו לזה הפגנת, לא יודע מה, נגד פינוי המאחזים הלא חוקיים, יקראו לזה הפגנת ימין, ובהפגנת הימין היו ככה, והיו ככה צורים, וכך התפרויות, וכך זה.
אבל אני לא מבין למה צריך להשוות בין השניים.
כי יש פה איזשהו משהו שהוא...
המילים הפגנת שמאל הן מילים שהן כבר כלי בידי השלטון, שהוא עושה בו שימוש מניפולטיבי כדי לספר על משהו שהוא קטן, שהוא עלוב, שהוא רדיקלי. כמו חברת הכנסת הזאת אתמול שאמרה, זה בלי לחשוב, בהנחה שיש לה תהליכי חשיבה בכלל, אמרה אתמול, לא ראיתי בהפגנה עצמאים, ראיתי בהפגנה שמאלנים.
כן, זאת אומרת, זה שמאלנים, על הפגנה של שבת, כן?
זה לא משנה, אני מדבר על זה שהיום המילים הפגנת שמאל הם נועדו כדי לתאר משהו שאין לו בכלל אפילו את הזכות להפגין, שהוא מפגין כדי להפגין, שהוא מפגין מתוך השנאה העיוורת שלו ולא מתוך כאב אמיתי.
אבל אני חושב שלהתנער מזה שזאת הפגנת שמאל זה בדיוק לשתף פעולה עם הנרטיב ששמאל זה לא לגיטימי, ווואלה שמאל זה לגיטימי והפגנה זה לגיטימית. ואני חושב שכש...
זה החלק המתאמם בעיניי.
ואני חושב אני חושב, לא, זה לא יתממות, אני חושב שזה דווקא יעזור להכיר במציאות, כי כל הדבר הזה, רק אתמול דיברנו, זה, אנחנו לא שמאל, זה מחאה, כאילו בניסיון, אתה יודע, להכניס תחת המטריה הזאת, את כלל האנשים, אתמול זה גם לא היה מחאה הכלכלית, זה היה אקסטנשן של ההפגנות, של הדגלים השחורים, של אנשים שכאילו...
שכרגע ההפגנות של הדגלים השחורים, הן אקסטנשן של המחאה הכלכלית, והמחאה הכללית נגד נתניהו עכשיו, ונגד השלטון, והאופן שבו הוא מטפל או לא מטפל באין ספור המשברים הנוכחיים. הרי המדינה הזו היא כרגע בביבים, והרי האיש הזה מכל מיני סיבות תהיינה, סיבות אשר תהיינה, לא פנוי כדי להושיט לך יד ולמשוך אותך החוצה. הרי אין טיפול.
הוא הכניס אותי פנימה.
הרי אין טיפול, הרי אין שום דבר. אנשים כאילו מאבדים את כל מה שצברו לאורך השנים. מתחיל איזשהו תהליך, נכון, הבסיס הוא בסיס של שמאל, כי השמאל שנים מפגין נגד נתניהו. אבל מתחיל איזשהו תהליך של אתה יודע, של פיזור של המחאה הזו, זאת אומרת, פיזור, אני מתכוון התפזרות של המחאה הזו, שיש כל מיני מוקדי מחאה בכל מיני מקומות בארץ, באופן שמאפשר לאנשים שהם לא בהכרח שמאלנים, והם לא בהכרח מזדהים אידיאולוגיה שמאלנית, ושחלקם אפילו הצביעו לנתניהו, כן להצטרף להפגנות האלה, מתוך זה שהמשבר הנוכחי נוגע בהם, מתוך זה שגם בהם בגדו.
סבבה, נכון, ואכן ההפגנה במוצאי שבת שהיא הייתה כזאת, היא באמת הייתה של אנשים, והיו שם אנשים מכל הקשת. אתמול זה לא מה שהיה, אתמול זה היה אנשים אלה שעמדו בכיכר.
אתה לא יודע את זה, זה תהליך איתי, זה תהליך איתי, זה קורה לאט לאט.
אתמול אני מוכן לחתום לך.
אתה לא יכול לחתום.
שלפחות 95% מהאנשים שם היו, אם לא 100, היו אנשים, וזה בסדר אגב, זה ממש בסדר להיות שמאלן, זה בסדר להפגין הפגנת שמאל. ההיסטריה הזאת להתנער מזה שזה הפגנת שמאל, אוי ואבוי, מה אמרתי, הפגנת שמאל, זה בסדר להיות שמאל. אגב, הותקפו שם עיתונאים, אבישי בן חיים ויוסי אלי, אנשי חדשות 13, הותקפו מילולית ופיזית, ואיפו להם את המיקרופון מהידיים, ואיפו לצלם את המצלמה מהידיים, ואני, את יודע, אני חושב שבאמת, אם היה מדובר בהפגנה של אנשי ימין, הטון היה הרבה יותר ביקורתי ותוקפני, ויש משהו...
הימין והשמאל במדינת ישראל הם לא אותו דבר, אבל זה לא אותו דבר, זה לא בהכרח צבוע. זה לא אותו דבר.
אני חושב שזה מאוד צבוע.
אני לא חושב שזה מאוד צבוע, אני לא חושב, אני גם חושב שמתחיל פה עכשיו איזשהו תהליך. זה ש... אתה יודע... אחרי המחאה מול מעון ראש הממשלה, אז אנשים חסמו נתיבים והיו מעשים אלימים וכן הלאה. זה משהו אחד, אבל ההפגנה עצמה, ההפגנה הסוערת הגדולה מול בית ראש הממשלה, הייתה הפגנה של אלפים, היא לא חייבת להיות הפגנת שמאל. בסופו של דבר הסיפור עכשיו הוא לייצר מחאה שהיא משותפת גם לשמאל וגם לימין, שהיא משותפת לכל האנשים שהממשלה הזו בגדה בהם. שיושב ראש הממשלה שלך ויום אחרי יום אחרי יום יורק לך בפרצוף שלך את המילים תוכנית כלכלית, בעוד שאין שום תוכנית כלכלית ואין שום דבר, ואנחנו רק הולכים ומסתבכים. ושנייה קודם להבטיח שלא יודע מה, יעבור זמן כזה וכזה בין הבדיקה לבין התוצאה של הקורונה, ועדיין הכל חלמאי ועלוב ואיתי, בדיוק כמו שהיה קודם. והיריקה הזו היא בפרצוף של כולם, היא לא בפרצוף של השמאלנים, היא בפרצוף של כולם.
אני מבין, והלוואי שזה היה נכון בצורה כזאת שבאמת אנשים היו יכולים להזדהות והייתה צומחת פה איזושהי,
זה יהיה, אבל זה לא קורה ביום כזאת. זה לא קורה ביום, זה יהיה.
וזה לא מה שהיה אתמול, וזה לא מה שהיה אתמול. עכשיו באמת אני חושב שנים, נגיד הפגנות ימין בעבר הרחוק או היותר קרוב, שהיו הופכות להיות אלימות, היה על זה תמיד איזה מין תפיסת תחת כזאת, הימנים האלימים האלה, הבבונים האלימים שלא יכולים לשלוט על עצמם, וברגע שזה קורה כאילו בצד השני, השיח הוא הרבה יותר מבין למניעים. עכשיו אדם כשהוא נדחק לפינה יוצאת ממנו אלימות, יוצאת ממנו, ואני באמת מאמין שאנשים אתמול בהפגנה הזאת הם חשים באופן גורף שהם נדחקים כבר לפינה, שכבר אין תקווה ואין מוצא, וזה מה שמוציא את הדבר הזה החוצה. אבל גם אי אפשר כל הזמן כאילו להתנער מזה, ואתה יודע, עדיף להכיר בדבר שקרה, עדיף להכיר בזה שכן, היו אלימות בהפגנה שהיא כביכול הגנה על הדמוקרטיה, תוקפים עיתונאים, זה בכלל כאילו מתיישב כאילו...
בפרט כלל, להתקוף את התקשורת זה דבר דפוק מאוד. בסדר, אני מסכים איתך בזה לחלוטין. או... להתקוף תקשורת זה דבר דפוק מאוד מאוד.
או הפגנה שהיא, נגיד יש בה איזה אלמנט כלכלי משמעותי, לנפץ זכוכיות של חנויות, של עסקים. עכשיו, ההפגנה עצמה התנהלה טוב, היא הייתה מעניינת, היא הייתה חשובה.
אתה יודע להגיד משהו על העובדה שהאנשים האלה נדחקו לפינה? למה שנייה אחר כך אתה לוקח צעד אחורה ומנתח את זה ואומר, המרכיב הזה מוצא חן בעיני, והמרכיב הזה מוצא חן בעיני פחות?
לא, אני אגב מבין. זאת אומרת, ההפגנות הפכות להיות אלימות באמת שאנשים מרגישים שאין להם מוצא. אני חושב.
נכון. ושינויים קורים. כשאנשים מרגישים שאין להם מוצא.
נכון, נכון.
ונדחקים
נכון
לפינה. מאוד. גם נתניהו הולך ונדחק לפינה. וזו שאלה חשובה, מה יהיה המעשה האלים הבא שהוא יבצע במדינת
נכון,
ישראל.
נכון, שלא תבין. אני לא חושב ש...
לאיזו מלחמה אתה תצא ולאיזה סגר אתה תיכנס.
אני חושב ש... צריך לשים לב לפערים ביחסים, לפערים בהתייחסות על מה שקרה אתמול, לעומת נגיד מה שקורה בהפגנות ימין.
אז אני חושב...
כי עומד אדם וצועק על אבישי בן חיים, אתה יודע, ממרחק אפס, ומניף בידיים שלו כאילו לכיוון הפרצוף שלו.
זה נורא.
מה ההבדל בין זה לבין אותו ליאון בן אתר שצעק על אמנון אברמוביץ'? מה ההבדל אחרי זה ש... אתה יודע, קורים דברים, תמיד כאילו ואני חושב שלהכיר בזה שיש אלימות, יש בעיות, יש תמיד כאילו השמאל, אתה יודע, טוב יותר, הוא אציל יותר, וזה לא מאפשר שיח אמיתי, זה לא מאפשר לאותו אדם שכמו שאתה אומר הוא בצד הימני של המפה ולא טוב לו להצטרף אל תוך מחאה כזאת, אל מחאה שהיא באמת חשובה ומהותית. זה לא מאפשר.
אבל הדברים האלה לא קורים ביום. מתחיל פה איזשהו תהליך. ברור שהוא, אמרתי לך קודם, ברור שהוא מתחיל מתוך השמאל, אבל מתחיל פה איזשהו תהליך, והוא תהליך איתי. אני, אתה יודע, אני קודם כל בעדך, לפני שאני בעד השמאל או הימין. חבל כאילו שזה נהיה ככה, אבל... אני חושב להגיד הפגנת שמאל. זה להפוך את זה בדיוק לדבר שהם רוצים להפוך את זה אליו, שאין מחאה אמיתית נגד נתניהו, שנתניהו או הממשלה כרגע לא באמת עושה נזקים אמיתיים. כל מה שמתרחש עכשיו, כל האופן שבו המדינה בוערת, זה סתם אותם אנשים שבמשך שנים כל מה שהם יודעים זה רק לו ביבי, רק לו ביבי, בעוד שהוא עושה דברים נפלאים למדינת ישראל, עובד מסביב לשעון ונמצא בקשר עם מנהיגי זיבי. נו באמת, כל הזמן אותו דבר.
אני אגיד לך יותר מזה, אגב
צריך לספר סיפור חדש.
נכון, וברגע שאתה...
ואני מסכים לך גם שיש אלימות בכל מקום, זה חד משמעית. ואגב, המסוכנים ביותר הם אלה שלא רוצים להתבונן באלימות שלהם עצמם. אלה הכי אלימים, אלה הכי מסוכנים. צריך, כולם אלימים, כמו שאתה אומר, כולם נדחקים לפינה וזה מה שיוצא. אבל זה לא כוחות, נו, חייך. זה לא כוחות, מה ש... והדלגיטימציה שעובר השמאל בשנים האחרונות. בוא נה, לא כוחות.
ולכן ההמשך הישיר של הדלגיטימציה הזאת, זה לפחד מזה שיקראו לזה הפגנת שמאל, זה בדיוק כאילו לשחק לתוך הכלים, לתוך הגדרות המשחק שהוגדרו על ידי נתניהו.
אז אני חושב שלקרוא לזה הפגנת שמאל...
צריך לעשות ריקליימינג לשמאל.
חד משמעית צריך לעשות ריקליימינג לשמאל, אבל את הריקליימינג אתה עושה כבר אחרי שמתחילה ההתעוררות. אתה לא עושה את זה בשלב שעדיין מחזיקים לך את הידיים ומצמידים אותם לאספלט. אתה עושה את הריקליימינג טיפה אחר כך.
אגב,
כרגע בעיניי להגיד הפגנת שמאל זה לשתף פעולה עם הדלגיטימציה.
אני לא מסכים. אני חושב שגם, אתה יודע, היו עוד, אתה יודע, אפילו כמו שיחה שאנחנו ניהלנו עכשיו, ש... אתמול בלילה שדיברתי על כאילו האלימות שהייתה שם וכולי וכולי, התגובות המטורפות שקיבלתי, אתה יודע, סמרטוט רצפה, שטיח, כל מיני דברים כאלה, כי אתה יודע, הבלתי נתפס קרה והוא עברה איזושהי ביקורת, וזה מוציא כאילו את האמוציות שאנחנו נורא רגילים ונוח לנו לראות בצד השני.
נכון, נכון, וכל הצדדים אמוציונליים, וכל הצדדים אלימים במידה כזאת או אחרת, אם תדחוק אותם לפינה, זה תמיד נכון, זה נכון בכל סוגי הסכסוכים, וגם יש כל מיני וריאנטים של אלימות, אז יש אנשים שסבורים שהם מסווים את זה טוב יותר, ובעוד שהם לא. אני מסכים איתכם זה לחלוטין, וגם חבל לי כאילו שאלה הדברים שנאמרו משהו שיש מקום לביקורת כל הזמן, אבל אני חושב... עדיין, זאת אומרת, אני לא מסכים עם המבט שלך על ההפגנה ועל המחאה באופן כללי ועל הדבר.
אני... טוב, בסדר. אנחנו... לא, לא. אני מבין את האנשים שהלכו למחות שם. אני מבין את האנשים שהלכו למחות שם.
אני יודע.
אני לא חושב שזאת מחאה, בוודאי, רחוק מלא לגיטימית. אני חושב שהיא מוצדקת.
אני יודע.
אבל יש איזה מין, אתה יודע, תחושת פריבילגיות באשר לאופן הסיקור והיחס שהאנשים שם חושבים שהם זכאים לו.
איזה תחושת פריבילגיות?
בסיקור וביחס. בסיקור וביחס.
איפה הפריבילגיה? זה אנשים ש... נו... יש תופעה עכשיו בתקשורת, אני קורא לה הגברים בוכים בערב. כל ערב יש איזשהו גבר נשוי ואב לילדים שבוכה באיזושהי מהדורת חדשות על כך שהוא עומד לאבד את ביתו, שלא יודע איך הוא יפרנס את משפחתו, שרק אל תיתנו לי כנס כי אין לי איך לשלם את הכנס. פריבילגיה? האיש הזה גמר להם את החיים.
אבל זה לא אנשים שהיו שם.
זה גם האנשים שהיו שם.
זה
האנשים האלה שבוכים, הם אנשים מכל הסוגים. זה הסיפור עכשיו. האנשים האלה שלא יודעים איך הם יגמרו את החודש, הם אנשים מכל הסוגים. חלקם היו שם, חלקם לא היו שם, חלקם hopefully הצטרפו לאט לאט. אבל באמת... מה שקורה עכשיו, המציאות הנוכחית היא שבאמת נגמרים להם החיים, ימנים, שמאלנים, לא שאני, מה, הם נגמרים להם החיים.
הנה סתם הודעה שקיבלנו עכשיו בפייסבוק שלנו. אומר לי, איך אתה משווה את ליאון בן אתר שקילל את כל... הבחור אתמול לא קילל אפילו. אז זה ההבדל. אם הוא קילל או לא קילל, זה ההבדל.
אין הבדל.
האלימות שם.
נכון, האלימות שם. האלימות שם, האלימות אגב היא אצל כולם. האלימות אצל התוקפים, האלימות אצל המותקפים, האלימות תמיד שם. זה אנחנו מסכימים. Husband don't know what he's done. Kids don't know what's wrong with mom. She can't say, they can't see. Putting it down to another bad day. Daddy don't know what he's done. Kids don't know what's wrong with mom. So this is how it feels to be lonely. This is how it feels to be small. This is how it feels when your world means nothing at all.
homeschooled girl, and yet she had it all on a plate. So this is how it feels to be lonely. This is how it feels to be small. This is how it feels when your word means nothing at all.
תכף הפינוק היומי, פינוק בקטנה, מעדן שוקולדי, ספלנדיד דיזרטס, מעדן קטן עשיר בשוקולד, ספלנדיד, כשתגדל תבין. הבוקר אנחנו רומנטיים. ספרו לנו...
אם לא שמתם לב, אם לא הבנתם את זה עד עכשיו.
מה הרגע המדויק שבו הבנתם שזה זה, עם בן או בת הזוג שלכם?
מתי? כן, זו שאלה כאילו, כי לפעמים זה לא רגע, זאת אומרת, לפעמים זה, אבל תנסו לזקק באמת כאילו את הדבר שישרנו ופתאום זה, וזה אמר ככה, וזה אמר ככה, וזה פתאום אמרת את זה, וואו, איזה אימא טובה הייתי,
כן, אני, זה קצת,
מה זה לא רומנטי? לחשוב כאילו?
איזה אימא טובה הייתי, ברגע שאתה מתחיל עם מישהי, זה קצת...
אבל הרגע שהבנתם שזה זה, לא הרגע שאתה מתחיל איתה, הרגע שאתה אומר, אני רוצה להתחתן איתה.
אני רוצה, אני אוהב אותה, אני, זה הדבר, כאילו זאת זוגתי לחיים.
מה זה יכול... אגב, אם הייתי אומר את זה בהיפוך מגדרים, הייתי אומר, איזה אבא טוב הוא יהיה, זה היה נשמע כן...
לא, נשים אומרות...
הבנתן שזה זה.
איזה אבא טוב הוא יהיה, כשהן קצת לא סגורות על הגבר עצמו.
הבנתי.
זה כאילו התירוץ, אתה יודע, או הסיבה, הרציונליזציה העצמית כדי להישאר, נגיד, במערכת יחסים, או להמשיך עם התחלת מערכת יחסים של... כאילו ב-100%. יכול להיות 90%, כן? את ה-10% האלה ממלאים איזה אבא טוב הוא יהיה.
כי זה מפחיד, מה אפשר לעשות?
אז מתי הבנתם שזה לכל החיים? שאתם עם האחד או האחת? 1-900-72-99-99, ואולי תצאו מכאן עם 600 שקלים לקניות. 1-900-72-99-99.
פינוק היומי בחסות חדש, פינוק בקטנה, מעדן שוקולדי ספלנדיד דיזרטס, מעדן קטן עשיר בשוקולד ספלנדיד, כשתגדל תבין.
בוקר טוב רון.
היי, בוקר טוב, מה נשמע?
מה העניינים?
טוב, מה שלומכם?
בסדר.
רון, את רוצה אוזניות סנאייזר אוניר, מותאמות לנייד, מתנת סנאייזר ישראל, המציעה אוזניות לכל מטרה, ספורט, מנמיכות רעשים, מחשב, גיימינג, ועוד. ואולי תזכי ב-600 שקלים לקניות, ואנחנו ביקשנו, רון, הבוקר, שתספרו לנו על הרגע הזה שהבנתם שהוא או היא הם האחד.
אחד או אחת, כן.
אוקיי, אז היה בדייט שלישי שיצאנו, עוד לא הייתי אצלו בבית ולא שום דבר, ואז באתי אליו הביתה, יצאנו, שתינו וזה, ובאתי אליו הביתה בסוף הדייט, ואני נגמרתי לגמרי, כנראה לא מהאלכוהול, כי אני פשוט הקיתי כל הלילה, עד איזה 9 בבוקר לא הספקתי להקיע לרצפה, למחשב שלו, בכל הבית. התקלחתי, קטי במקלחת, הייתי חסרת אונים לחלוטין.
מה זה, מרוב אלכוהול, או שהייתה לך זרלת קיבה?
לא נראה לי, כי אני כאילו שתה אלכוהול והכל סבבה. כנראה לי משהו אחר.
וירוס כזה, כן.
כן.
רגע, אז פעם ראשונה שהגעת אליו לדירה?
כן.
והקיע לו על כל הבית, הקיע פה, הקיע שם, וגם מתארת לוקיישנים.
כן. כן, דבר שמקיע בדרך כלל מרותק למקום אחד, איך הפיזור הגיאוגרפי הזה?
לא, הקעתי כזה ליד המיטה כזה על הרצפה, שזה היה על המחשב.
כן.
ואז הוא אמר לי, בואי, תלכי, תתקלחי, תתרענני, ואז הקעתי עוד פעם, כזה. ואז הוא הלך לסופר, קנה כזה דברים, להכין לי תה, לדאוג לי, התקשר לבוסית שלי, התחלתי מקום עבודה איזה שבועיים לפני, אז הוא שלח לה הודעה שאני לא מרגישה טוב ושאני לא מגיעה, וזה כאילו דאג לי בטירוף, אני הייתי בהלם. ואני רק רציתי ללכת משם כי אני הרגשתי נורא, אבל לא היה לי מה לעשות. וזהו.
ואז אחרי אותו בוקר, לילה בוקר, הבנת שזה האדם?
כן, הצטערתי בטירוף, אני כזה שלחתי הודעה הכי מתנצלת בעולם, באמת הרגשתי שאין לי מה לעשות כל כך. ומה זה אנחנו ביחד? אנחנו מתחתנים, אני מקווה עוד חודשיים עם הקורונה תאפשר.
יפה.
וואו. וואו, האמת שה... שנראה לי שכשאתה חולה, או ש... זאת אומרת שאחד הצדדים חולה וצד אחד, זה באמת מין רגע כזה ש... שנורא מאחד, שיכול או נורא לפצל או נורא נורא לאחד.
כן, בדיוק. אמרתי, אחרי הדבר הזה, או שאני לא אראה אותו יותר בחיים, ואם אני אראה אותו, אני הכי מובכת שיש.
כן, או שהוא פשוט יהיה שם, כן.
כי גם להקיא זה שפל השפלים.
נכון.
אתה מרגיש באמת הכי קרוב כאילו ליצור.
זה פשוט נורא, ממש, זה הכי כאילו שסרטים על חייזרים.
ואם הוא כאילו היה כזה ג'נטלמן ונחמד ואדיב,
תוך כדי... כן, הלך לסופר לקנות נאנה כדי שאני אשפט נאנה טריה כזה.
נאנה יש לה סגולות אנטי-הקעתיות?
לא, אז זה פשוט...
שירה, אתה עם התה, עם הנאנה.
בינינו הוא רצה קצת חופש, כן? רצה קצת אוויר.
אז הוא אמר, אני אצא רגע חוצה, אני אלך פה, אני חושב שברמפה מן ריח של קי, אני אכנס לשם רגע.
טוב, רון, תודה.
תודה.
ביי.
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 מירב?
בוקר טוב.
היי, מירב.
מה קורה? מה שלומכם?
בסדר, מה העניינים?
לא יכול להיות טוב יותר.
בטוח יכול.
לא יכול להיות, אתמול היה לי יום הולדת. אני עדיין בהיי שלי, אז לא יכול להיות טוב יותר.
בת כמה?
זהו, יום הולדת? כאילו זה מנצח את כל מה שגרוע? פשוט כי הייתה לך יום הולדת?
קודם כל, על כל דבר גרוע יש לי שני דברים טובים, אז הכל בסדר.
איזה יופי לך.
והייתי אתמול בת 37.
יפה, יפה, מזל טוב.
תודה רבה.
מה עשית ביום הולדת שנכנס לכזה היי?
קודם כל היינו ביום כיף ככה עם בן זוגי. היה לנו קצת שקט מהקטנצ'יק שהוא אותו בן 7 חודשים, ככה שבאמת היה יום מלא אנרגיות. כן.
אז מתי ידעת שהוא אומר רב?
אז זהו, אז הסיפור שלנו ממש ממש מגניב. הכרנו באתר של הורות משותפת שנקרא בייבי קליק. הוא הגיע לשם.
מה זה?
זה אתר של אנשים שבעצם לא מחפשים זוגיות ומחפשים
הורות.
מה שנקרא הורות משותפת, כן, להקים משפחה, למצוא את הבן אדם, יש לך רשימת מקולת של ההורה שאתה רוצה, כן. או אמא או אבא,
כן.
ובעצם אתה יודע, אתה נפגש, אתה בודק שזה באמת נראה לך, ויש לכם דברים משותפים, הולכים לעורך דין, עושים הסכם, הולכים לבית חולים, אחד לצנצנת, השנייה למיטה, מרביעים אחד את השנייה ככה, אתה יודע, דרך הרפואה, ובעצם נולדים ילדים, מה שנקרא.
אוקיי.
זה בגדול, אז ככה הכרנו. הוא הגיע לשם כי הוא היה בגיל מאוד צעיר, יחסית הוא התחתן. בשלב מסוים הוא הבין שיש לו גם משיכה לגברים. ולצערם אז הוא התגרש מאשתו, והוא יצא מהארון והיה בזוגיות הרבה שנים עם גבר, ואז הוא החליט שהוא רוצה ילדים, כי תמיד אמרו לו כמה הוא מדהים עם ילדים ומאוד מאוד אוהב ילדים, והוא בעצם ככה הגיע לאתר הזה. ואני, אבא שלי קצת לפני שהוא נפטר, אבא שלי באוגוסט יש שנתיים, היינו מאוד מאוד קרובים, ואז הוא אמר, מה, אני אלך לעולמי ואני לא אזכה ממך לילדים ולנכדים והכל, ובגלל שאחותי אם יחידנית, אז יש לנו בעצם, הראש שלנו פתוח בעצם לכל מיני דרכים אחרות להורות. ואז אמרתי לו, אבל אבא, זה לא בשבילי, אתה יודע, אני בן אדם של זוגיות, מה אני אעשה בתוך חייתר כזה? הוא אומר לי, אבל ממש חשוב לי שיהיו לי ילדים ממך לפני שאני הולך לעולמי.
זאת אומרת, אז הלך לעשות ילד כדי להספיק לפני מותו של אביך?
כן, כדי שהוא יזכה לראות את הילדים שלי. וככה נרשמתי וקיבלתי עשרות פניות מהרבה מאוד אנשים, כל אחד מסיבותיו שלו. יש שם הרבה זוגות חד-מיניים, יש הרבה אנשים מאוד עשירים שמציעים הרבה מאוד כסף בעצם על מנת רק שתהיה מה שנקרא אמא של הילדים שלהם. ונלחצתי מכולם ולא עניתי לאף אחד חוץ מהודעה אחת מאוד לקונית שקיבלתי, שבעצם קיבלתי אותה ממנו.
כן.
וזהו, ונפגשנו, אחרי, ממש אחרי יום, אחרי ניתוח מאוד גדול שאבא שלי עבר, נפגשנו באיזה בר, ישבנו, 5 שעות, ממש הפכו לנו את הכיסאות בבר, דיברנו על הכל, זאת אומרת, שיחה שהיא פתוחה, שאתה יודע שהבן אדם בא ואומר לך בדיוק מה האג'נדה שלו, ומה אני מאמין שלו, ואיך הוא רואה את החיים שלו, עם ילדים, ומה הוא רוצה, ומה השאיפות שלו, ובאותו רגע אמרתי, זה מה שאני רוצה, זה הגבר שלי, למרות שבהתחלה ויזואלית...
זאת אומרת, לא רק זה מה שאני רוצה כאבא של הילד, אלא זה מה שאני רוצה לחיות איתו.
לא, זה מה שאני רוצה כאבא של הילד.
כאבא של הילד.
זה היה בשלב הטכני עדיין, של הצ'קבוקס.
לא חשבתי בכלל, זאת אומרת, אני באתי, קודם כל הוא סיפר לי על זה שהוא יצא מהארון, ועל זה שהוא בזוגיות עם גבר.
אוקיי, אוקיי, אוקיי.
זה לא היה בכלל על הפרק.
אוקיי.
אז התחלתם להכיר סביב המטרה המשותפת.
יפה, ישבנו, וכל אחד מאיתנו דיבר על התחביבים שלו, ומה שהוא אוהב, ואיך הוא רואה את גידול הילדים, ומה האג'נדה העתידית שלו בעצם להורות. והבנו שיש לנו הרבה דברים משותפים, ואמרנו, אוקיי, נתחיל לבלות אחד עם השנייה, נראה שזה באמת, שיש בינינו חברות טובה, כי בסיס להורות טובה זה חברות טובה, ואז נלך לעורך דין, נעשה הסכם, ונעשה את התהליך הזה, שהוא מאוד, מה שנקרא, קר ומנוכר. ותוך כדי זה שבאמת התחלנו להכיר את השנייה, אחד את השנייה, הבנו שזה זה. ולקח לנו כזה שנתיים כזה, כזה שנה וחצי של און ואוף כזה, של כל פעם התקדמנו צעד קדימה, הלכנו עשרה צעדים אחורה, כי בעצם הוא יצא מהארון, מה פתאום הוא רוצה להיות עוד פעם עם אישה? ולנהל מערכת יחסים עם אישה, ולהקים בית עם אישה.
תגידי, ותוך כדי האון ואוף והלבטים, את נכנס להיריון כאילו במסגרת ההליך המשותף, או שחיכיתם עם זה?
אז זהו, אז כבר...
אנחנו רק חייבים פשוט כאילו להגיד בעדינות לייעל את הסיפור.
כן.
כן. אז לא, זהו, אז בעיקרון 3 חודשים שאבא שלי נפטר, ניתקנו את הקשר ואמרתי לו, עזוב, זה לא ילך בינינו וחבר'ה, אנחנו בזבזים את הזמן. בלילה שאבא שלי נפטר, חברה שלי שלחה לו הודעה שאבא שלי נפטר, בבוקר למחרת הוא הגיע ללוויה ומאז אנחנו ביחד אחרי שנתיים.
וואו, איזה יופי.
ונכנסנו להיריון ונולדנו ילד מדהים, אוהד ישראל על שם אבא שלי. הוא ממש עוד שבוע בין 7 חודשים.
ממש סיפור יפה, ממש ממש סיפור יפה על איך מופיעה אהבה במקומות הכי לא צפויים.
כן,
נכון. אבל לפי הרשימת מקולת שלו שידעתי איך הוא רוצה להיות אבא, ידעתי שזה
ודווקא מתוך הלחץ שהוא טיפה כאילו, לא רוצה להגיד מוזר, אבל אולי לא המוטיבציה הכי נכונה של האבא, ודווקא בלוויה, ופתאום כל הסיפור הזה הוא סוג של...
לא, אני חושב על הדרך שהוא עשה, שהוא אמר לעצמו, מה, כבר יצאתי מהארון עכשיו, כי... טוב שהלך עם ליבו, כי זה הכיוון הנכון.
הכל פתוח, סוף כל סוף, אחרי 38 שנה הוא חי, אתה יודע, בצורה מאוד פתוחה וכנה עם עצמו ועם המערכת.
לגמרי, זה בדיוק, כי הסיפור הוא פתיחות.
וזה מדהים, יש לנו באמת את
המודעות. יפה, מירב, אז מזל טוב.
מזל טוב, ותודה.
ביי.
תודה, יום מקסים.
ביי ביי. למיניתן 600 שקלים לקניות במגוון רשתות, חדש, פינוק בקטנה, מעדן שוקולדי, ספלנדי דיזרטס, מעדן קטן, עשיר בשוקולד, בטעמים שוקולד ושוקולד נוגת. האם למרב עם הסיפור הזה? או לרון, שהקיע בטירוף בפעם הראשונה שהייתה אצל הבן זוג שלה, ו... וכך ידע שזה האיש לפי האופן שבו הוא טיפל בה. אז 300 שקלים נוספים לכל אחד מכם.
אנטי-סוציאלי.
היי דו כהן, בוקר טוב.
בוקר טוב, מה העניינים?
מה שלומך?
וואלה, בסדר, לא רע בכלל אפילו.
כן, יופי.
כן, אני יודע, כן, מודד חום מדי יום.
אתה נכנס לפה, אתה מודד חום? במצב.
בטח.
זה
חותם.
לא מאמין לך.
בוא נודה.
יש תיעוד.
הם כולם מודדים חותמים כשהם נכנסים לפה.
יש פה שניים.
אדוני.
אני לא מודד חום. אתה מודד חום?
לא.
אוקיי. אז אני צריך לצאת מהאולפן.
תאמין לי, חשבתי שהמדחום הזה שוב,
יש מדחום ויש טופס שכותבים ומודדים, מה קרה?
אז חשבתי שזה מונח שם, אתה יודע, כמו איזה פרופ כזה, כמו טלפון חוגה כפריט עיצובי כזה.
כי אתה מנותק, כי אתה חי במגדל שן שלך.
לא, כי יש פה ארבעה אנשים וחצי שעובדים בתחנה עכשיו.
נכון, וזה עדיין ארבעה אנשים, זה...
יש לנו גם מפגשים חיצוניים לרדיו, אנחנו עושים דברים.
בוודאי.
כן, המון.
בוודאי, חד משמעי. כן, מה יש לך?
אז אנחנו עוברים על החוק, על בסיס יומי. וואלה, באמת לא הייתי מאופס איזה...
אז הנה, מחר אני אחכה.
זה נכנס לחנות וזה, אתה מודדים חכום, אתה ממלא את השם שלך.
בדיוק, זה המודדים לך.
האם אתה... ראית שנהיה קטע, טוב, נדבר על זה אחר כך, כי אנחנו בעצם.
אוקיי, אז בואו נתחיל עם גבר ישראלי שהיה בכותרות בשבוע האחרון, וזה מתחיל ככה, גבר ישראלי, כן, קטנות המילים להסביר את מה שעברתי בחמש השנים האחרונות.
עידן רול.
לא.
חמש השנים האחרונות, מה קרה שהסתיים בחמש השנים האחרונות?
היה חמש שנים ונגמר. משהו שקרה במהלך חמש שנים.
או, איזה רמז.
המשחק הרמז.
לא יודע. מעניינים.
כנראה שמדחום בכניסה זה לא רמז מספיק גדול.
בדיוק, זאת אומרת צריכים רמז עבה יותר. צריך להגיד להם מפורש שהם יבינו.
ממש, עד הסוף.
גבר ישראלי שהיה בכותר בשבוע האחרון, קטנות המילים להסביר מה...
מה שעברתי בחמש השנים האחרונות.
ריבלין.
לא.
מישהו שסיים משהו, טוב.
בואו נמשיך, תודה רבה על התמיכה, הבית החם, החופש האומנותי והאמונה בי מהרגע הראשון.
איתי לוי.
טוב מאוד.
נכון.
קטנות המילים, גדולים המספרים.
גדולים המספרים.
של מה שעברתי בחמש השנים האחרונות, ובלי עין או משהו בכיף, אבל... קראתי בהסכם של הפרידה שאייל גולן ימשיך להרוויח מיליונים כאילו מההופעות של איתי לוי, למרות שהוא יישאר כאילו אצל בני פרץ.
כן, ברגע שיחזרו ההופעות כמובן.
כן, באופן כללי, כל ההתייחסות אליו היא במושגים של רכוש.
כן, היא האוטו בגירושים.
ממש ככה.
אז בואו נמשיך.
למרות שלא היה אכפת לי בכלל, כאילו...
להיות שווה הרבה כסף ככה שרבים עליך באופן הזה?
לא, שיהיה לי מישהו בבעלותי שירוויח לי כסף.
חושב שזה מגיע עם עוד דברים.
כן, שאתה לא בהכרח...
ספציפית שם ולא רק, שאתה לא בהכרח מעוניין בהם, חותם עליהם, או רוצה להיות אדם שמתייחס לאנשים אחרים באופן הזה. כן.
אז בואו נמשיך עם עוד גבר ישראלי שהיה בכותרות בשבוע האחרון. אל תדאג, ג'אנגו, זה זמני.
סף אמדורסקי?
לא.
בכלל ג'אנגו, אתה רואה בטסקו.
כן. לא.
מדהים. חבל שזה לא...
ועוד רלוונטי.
ורלוונטי ומהשבוע והכל. אוקיי, לא יודע.
זה אמרנו גבר ישראלי.
גבר ישראלי. אל תדאג, ג'אנגו, זה זמני.
טוב.
דן רול.
לא. מי יודע מה שם החיה?
רוי בוי?
טוב. ולא, לא, הכוונה היא כמובן לא לחיה האחרת.
חיה...
שלא היה היום שבו אנחנו מחמים, כאילו...
שעונה במילים.
לא, חלילה.
אז מי זה ג'אנגו?
ג'אנגו זה הסוס שלו, מסתבר.
בסדר, לא ידעתי.
כל הדמות שלו, אני...
היא בהשראת בדואים, אם לא ידעת.
בטח, ברור.
שהם נותנים לו השראה הרבה מאוד שנים.
שהוא גדל איתם.
הוא גדל איתם, נותנים לו השראה.
זה גם מצחיק, כזה, רואים אותו, הוא מעלה כל מיני פוסטים שלא יורד בסנפלינג, ככה, לתוך איזה מערה, כאילו, ואז הוא כותב, זו מערה שאיש מעולם לא נכנס אליה, ובואו נראה מה קורה בפנים.
ואז
קשה, הוא מוצא שם מכביש.
מדהים.
זהו, אני לא מכיר אותו ככוכב ילדים. ילדים שהיא גדולים מדי, כאילו, לזה שהוא התחיל, אבל כל הדמות הזאת נראית לי קצת...
בסדר.
זאת אומרת, בעלי חיים והתעסקות איתם וזה, זה חיובי דווקא, אבל יש שם איזה מין הקרפה קשה.
הקרפה רצינית, מה קרה לך?
מסוס.
ברור, מסוס.
הוא היה בהפגנה עם מסוס בשבת.
עם המבט החודר, נו, אין...
כן.
מוזר.
טוב, בואו נמשיך שיהיה עוד זמן. יש לנו עוד גבר, עוד גבר ישראלי שהיה בכותרות בשבוע האחרון. ארשה לעצמי להדהד כאן שוב תאריך חשוב, מחר 14 ביולי, יום נפילת הבסטיליה.
אסף אמדורסקי.
טוב.
ממש פוסט שלי.
כן, אפשר היה לו...
זה ראיתי את הפוסט או את הטוויט או מה שזה לא.
כן. רוצים עוד אישה ישראלית? יש לנו זמן? שהייתה בכותרות בשבוע האחרון?
אחד, תביא, תן.
אז אחד, רק אחד?
יש זמן?
כן.
אז תביא שלושה.
אוקיי. פשוט לא יאמן איך דברים מתנהלים כאן. מפחיד ממש כאוס.
אישה ישראלית שאתה
בכותרות... סנת מרק.
לא.
מירי רגב.
לא.
מי מהן תמחה על האופן שבו דברים מתנהלים כאן?
בסיבוב? שם. יפעת שאשא ביטון.
לא.
אוקיי, נקסט.
ממשיכים. רוי בוי, כוכב ילדים, לפני כמה שנים צילם סרטון מטומטם גזעני צודקים. אבל מה זו התארנות הזו? העליהום הצדקני המוגזם הזה? חקירת משטרה? מה עובר עליכם?
ג'ודי?
טוב,
כן, אני גם ראיתי את זה.
אוקיי, אוקיי.
כן, יש לה קטע עם טהרנות גם. ראיתם את הקטע עם יעקב אחי מאיר אצל רסקין שם בזה?
כן, כן.
אז כן, אז היא כותבת טהרנות, טהרנות בכל מקום.
אה, גם היא חשבה שהתגובות ליעקב אחי מאיר גם טהרניות?
כן, טהרניות, כן, גם.
אוקיי.
טוב, נראה לי זהו בגדול, לא? אוקיי.
היא הבטחת פה שניים, הבטחת פה שלושה,
לא, הוא אמר עוד שלושה, לא, הוא התכוון עם אחד או שלושה טוויטים בשביל לזהות הבן אדם.
חשבתי שיש פה כבר יותר.
אני חושב שאנחנו לא צריכים לעבור מדחום וזה.
אז מה, אז עשיתי נקודה אחת והוא עשה את כל היתר.
כן, כן.
אבל נתת אבל מניחוש ראשון.
נכון,
נתת שלוש נקודות.
בסדר, יום פורה, יום פורה לכולנו.
אני עכשיו נראה לי, נתת לי רעיון עידול, להטריל את רשימת החום הזאת.
עשיתי את זה דרך
אגב. אני נכנס, כותב 41-4.
עשיתי את זה באחד.
תכתוב עם שם של מישהו אחר. אני חושב שאנחנו נעשה את זה, צריך לעשות את זה עם עובדים שעדיין בחלט.
כן.
עובדים שבחלט, לכתוב את השמות שלהם ברשימה, כאילו, אתה יודע, כמו... כמו מחצללים, להשמיע את הקול של מי שאין לו קול, כזה. כן, כן, כן.
או את המנכ״ל.
אותי זה
שמו של המנכ״ל. 46-2
כל הזה. נכון, נכון, נכון. לא, אנחנו נשמיע את כולם. צריך לברר את שמות המשפחה.
אני התרלתי
כמו משהו.
והפרטי.
תיליל!
כן, לכתוב ברשימה, ההיא עם ה...
ההיא שהעירה לי.
ההיא שנכנסה למעלית.
איפה את חושבת שאת חונה? 41-2
עידו, תודה.
בכיף.
בסדר, מה קורה?
בסדר, בסדר גמור. לא הספקתי לומר את זה קודם, אבל נהיה איזה קטע ששמתי לב אליו. שאתה נכנס למקומות, הרי הם חייבים למדוד חום, נכון? וחלק מהמקומות באמת מתעדים ועושים רשימה כזאת. מי נכנס? מתי היה שם? תעודת זהות, טלפון כזה.
נהיה הקטע, תאמר לי אם אתה גם חווית את זה, כי קרה לי כמה וכמה פעמים כבר.
אוקיי.
שזה הפך להיות מודדי היד, שכבר לא מקרבים לך את המדחום למצח, אלא ליד, כאילו לפרק היד, לכף היד.
אז אני נתקלתי באחד שעושה את זה.
כן.
כן, אחד. כן. אני יודע על מה אתה מדבר.
זה, אני לא יודע אם זה התפתח מנגיד זה של השומר שיושב בכניסה, אין כוח כבר לקום, אתה יודע, ולהתרומם, כי צריך שאתה מישהו נכנס ועומד זה בגובה, אתה צריך כאילו, זה...
כן.
או שאנשים לא נעים להם שמקרבים להם משהו לפרצוף, אז הם מושיטים את היד בעצמם.
אבל בגדול אפשר, אני לא יודע איך זה עובד המתחום הזה, אבל אפשר לקרב אותו לכל מקום בגוף?
אז אני חושב שיש מקומות שהם יותר
חמים יותר,
מביעים את החום גוף של האדם, כי אחרת
אנשים היו מודדים, אתה יודע, כמו שאימהות מודדות חום, שהם מצמידים שפתיים או יד למצח.
בדיוק.
אז אם לא,
אני יודע להגיד לך בדיוק של ממש כמה עשיריות, אם יש לפי יד על המצח.
בחנו אתה ואני לאורך השנים את הכישרון הזה שלך, והגענו למסקנה שאין כמעט טעויות.
אבל כף היד או האמה, ממתי, האם יש, אני באמת רוצה לדעת, האם יש איזשהו צידוק רפואי, או אתה יודע, איזו הוראה גורפת שיצאה ממשרד הבריאות, שזה בסדר למדוד ביד.
כל חלק בגוף הוא חלק.
כי אחרת, תחשוב,
שרק המכשיר הזה, שהוא כה משוכלל, כי זה הרי קצת, בתור מתחום, זה מתחום די גרבג'.
בטח זה גם, רובם גם זה זבל סיני קסטחי לחלוטין בשביל ההוראות.
אז דווקא הוא ימדוד לי גם ביד, גם באמת מאוד משונה.
ואני רק חושב על כמות, שאם אכן פרק היד או האמה או כף היד הם הבחנה טובה ומייצגת לטמפרטורת הגוף, כמות הישבנים האומללים שנחדרו על ידי מדחום
כל כך הרבה
לאורך מאות או עשרות שנים, בוא נגיד ככה,
אבל זה מדחומים שהם צריכים להיכנס לאנשהו.
אבל תשמע, הכספית זה היה הכספית, לא,
זה הכספית,
הרי יש בקצה מין ממשק מתכת כזה שהוא סופג את החום, והכספית מתרחבת או מתכווצת בהתאם לחום.
אבל אם אתה מצמיד אותו לגוף זה לא מספיק, אתה צריך להכניס אותו, נגיד שכי עושים לפעמים,
היו עושים שכי בעבר, זה נחשב פחות, אבל אם אתה יכול כאילו, אתה יודע, אז קפל את המרפא על זה, כאילו למה, אתה יודע, הופקעו
הרבה, כן, חוללו,
רוקתמו,
כולנו,
בוא,
מודחמו על משקל פונגרו
מגיל ימים בודדים עד הגטע שאתה כבר יודע להחזיק אותו בפה לבד.
נכון. שלא לדבר על זה שזה קודם היה שם ואחר כך היה שם.
בדיוק, וכמה בינינו באמת מחטאים עם אלכוהול.
מחטאים עם אלכוהול, וזאת אומרת, טוב, משפחה זה משפחה, ובכן לא. כן, כן. גם הורים, יש שם מנקדה כזה, ילדים, זה מהילדים, יש כל מיני אבות ואימהות שמדדו לעצמם חום, במדחומים.
שרק לפני זה...
שרק לפני רגע...
גרמו...
כן, שרק לפני רגע חיללו...
חיללו, כן, ולפעמים עוד נשאר לך הטעם של המשחה נגד תפרחת.
תפרחת, ואתה אומר, בסדר. להפך, זה כנראה טעם של אלכוהול. כנראה זו חוטה פעם ממש ממש טוב.
אז אני לא נראה לי שמדידות היה אלה...
זה נראה לי שאין ברירה.
הנה, כתב לי מישהו מעולם המדע, שרק המצח מכל שטח האור מייצג את טמפרטורת הליבה.
בבקשה.
אז אם מישהו מודד לכם את המרפק, או את הזרוע, אז החרת, אוקיי?
שומרים במקומות שמכריזים על התוצאה שמפיק המדחום בכל ממש רם, בצעקה, זה משהו שהוא גם אפשר לענות אותו תופעה, או שזה רק אני פוגש?
הוא תופעה.
זה רק אני פוגש, במקרה גם בצירוף שמי המלא.
כי אדוני לא נותן ציונים עכשיו.
בדיוק.
זה לא התעמלות קרקע.
36-5!
טוב.
אני ממש, אני מכיר, מכיר.
אוקיי, בדיוק, אתה לא, בדיוק, זה לא, אתה לא שופט באיזו
תוכנית, החלקה על הקרח.
בדיוק, עכשיו אתה, על הביצוע של, של נדיה קומננצ'י.
אם כבר, זרום עם זה ותכין שלטים קטנים עם המספר.
נכון, אבל זה המון שלטים, כי זה על הנקודה.
אבל אתה יכול להרכיב כאילו עם הזה, כן. אתה יודע, 6-4.
כן, אז אני שמח שזה לא רק משהו שאני חווה, שהוא מאוד חודרני, אני חושב.
כן, תראה, זה לא חודרני כמו ה-old school טמפרטורה, תחשוב שכאילו לא היה מתחומים כאלה.
ועכשיו, בתקופת הקורונה, ולא היו
מנתיות. תקופת הקורונה, והיה רק כספית.
כל אחד שהיה מגיע לקניון, לקניון, אתה הולך לקניון, נעצר, כל אחד, אתה עומד בתור גם בכניסה, אתה מחכה שזה...
אתה מפשיל את מכנסיך.
מפשיל את מכנסיך.
וזה גם לוקח זמן, כן, זה לא אינסטנט כמו המדחומים האלה. עד שזה זה, זה דקה עומד, שתיים, כן?
אתה עומד שם עם זה.
עם זנב, זנב מתכת.
כן.
ומשוחח עם הבאים אחריך בתור, כי שנייה כן. לוקח לכספית זמן לזוז.
נכון.
או לדיגיטלי, מה שזה לא היה.
אני חושב בדיגיטלי כבר היה אפשר, כי...
זה יחסית יותר מהר מהכספית, אבל עדיין זה לוקח את ה-10-20 שניות.
ואז הבא בתור אחריך, מקבל את אותו אחד.
מה? כל ישראל,
ערבים זה לזה. כולנו, מה זה?
כולנו ישבנים זה לזה.
כולנו אחים.
אין בבקשה.
מה עם סלבס? קצת מזמן לא היו איזה סלבס.
די, אני חושב מורידו פרופיל הסלבס של הקורונה. די, זה כבר לא היית של הסלבס. כמו שזה היה... כמו שזה הסתמן איזה זמן.
קראתי ש...
שכאילו סלבס ממש היו את קבוצת סיכון לפני הצעת. זאת אומרת, אתה אומר, זקן, סלב.
חולה במחלות לב.
רקע, יש. כמו מיני קבוצת סיכון, סלבס אחד מהם לא, כבר לא. אני חושב הם מאוד נרגעו.
כן. או לפחות הם מתחבאים, או משקרתי שמאור אדרי הובחן כחיובי. זה לא נעים. זה לא נעים.
אני בדיוק קראתי היום על ראש איזו מועצה אזורית.
כן, משהו בדרום, נראה לי שמושבים בנגב.
כן, שהוא עשה בדיקת קורונה, וביומיים שעברו עד שהגיעה התוצאה, שזה זמן טוב. שיעבור בין בדיקה לתוצאה באופן כללי, ונגיד לא התחייבתם אלף פעם לקצר את הזמן הזה, אבל בסדר, בזמן הזה הוא הלך, הוא נפגש, הוא היה באיזה ועדת חינוך, משהו כזה, וכל מיני חברי כנסת נכנסו עכשיו לבידוד כי הסתבר שהתשובה הייתה חיובית, והתירוץ שהוא מסר הוא לא אמרו לי שאחרי שאתה נבדק אתה אמור להיות בבידוד. עכשיו מעבר לזה שזה הדבר שאומרים, ואני יודע כי אני עשיתי בדיקת קורונה, אומרים על זה, שאתה בדיקה, אתה עושה את הבדיקה, ועד שאתה מקבל את התוצאה לא לצאת מהבית.
כן. אבל נבדקת כי היה חשד שיש לך קורונה, לא סתם, אנשים לא סתם נבדקים הרי. אם יש חשד, גלה את ה... אתה יודע, אל תקטין ראש.
זה היגיון גם.
בסיסי. אם יש חשד, שנייה תתרחק מהאנשים. אז לא אמרו לו.
לא אמרו לי. אוקיי.
אנשים שבתפקידים ציבוריים, ולפעמים אתה רואה קטנת ראש, לבאמת,
לגוד... ראשם קטן להפליף.
לא אמרו לי. אז עם מי הוא נפגש מהשרים וחברי כנסת?
שר כלשהו, לאיזה עניין כלשהו, שאני לא, אני לא עוקב כבר מרוב הכמות, ואיזה שני חברי כנסת שאני לא מספיק מכיר את שמם, אני אפילו לא יודע להגיד לך מאיזה מפלגות. אבל הם בבידוד עכשיו.
כן. אני קראתי שנועם פרוסט, הדוגמנית,
כן.
היא נבחרה על ידי רוברטו קוואלי. שוב הגדול הוא כאילו ביג פן של ישראליות, נכון?
בטח.
כן, מורן אטיאס.
היחטה שלו, זה אקסטנשן של ישראל, זה בגרון התנחלות ישראלית בתוך המים.
ממש, ממש.
איפה שזה, זה מים טריטוריאליים שלנו, איפה שהיחטה הוגנת.
כן.
כל הזמן בלטה על היחטה, בלטה על היחטה.
כולן על היחטה.
כולן, כן.
אני חושב שפורצת הדרך הייתה מורן אטיאס, נכון?
נדמה לי גם.
שהיא יסדה את האסכולה הזאת, כן. היא ממש הייתה חיה.
היה איזו תקופה שהייתה מקבלת לשם דואר.
כן, הייתה מגרזת הסיפון בבוקר, ואחרי זה עושים סיבות.
נכון. נו, מה? מה?
אז היא נבחרה כאילו על ידי רוברטו קוואלי להיות...
היא לא הייתה, לא דיברנו על זה שהייתה חיובית לקורונה?
כן, היא חיובית לקורונה.
נו. אז מה לא הבנתי?
אז בשל מצב הקורונה שונה הקונספט של הקמפיין. ופרוסט הפיקה יום צילום הישר מדירתה בתל אביב. זאת אומרת, הקמפיין לקוואלי היא עשתה מהבית שלה בתל אביב. עכשיו, יש משהו כל כך רחוק.
נכון.
בין איטליה הנוצצת ועולם האופנה.
בדיוק, לבין הדירה שלה ברחוב, לא יודע, אין ורד 3.
ומצחיק, פעם גרתי שם.
גרת באין ורד?
5.
זה רחוב יפה.
רחוב יפה מאוד.
מאוד יפה. למרות שבעיקרון, אם אתה רוצה למצוא שם חנייה, תמות ותמצא חניה בעולם הבא. כן. נכון? זאת אומרת,
גם אם תשכב פיזית מת על הכביש, מישהו יחנה עליך.
מישהו יחנה עליך. כן. נכון, כי זה אדם, זה לא סימון שאסור.
בדיוק, זה לא אדום לבן.
כן. לא, אבל זה באמת... וזה, אתה צודק, זה מאוד שונה, כאילו, מהסנאה רוברט.
אז איך זה קרה?
בחרתי רחוב יפה, תקרה במטלון. ושמה זה, נו.
אז היא עומדת בדירה שלה בתל אביב, וכאילו מצטלמת לה, עומדת בהול, בכניסה, סורת דירות של פעם כזה, שלא שופצו את עדיין בהול.
היא גם בחורה גבוהה, יכול להיות שהרסת מגרד את הבוידם.
ועושה את כל הפוזות האלה של...
כן, קבלי, אני חייבת, קבלי. ובחוץ... תמה, 38 על הבניין. מסעית נכנסת ככה ברבי הזה. סע, סע!
כן, שני שליחים של וולט נתקעים זה בזה ברמזור, רבים על מי זה נק ראשון.
נכון, זה...
הולכת, חוזרת, מחליפה אאוטפיט. מצטלמת שוב.
כן. גם, אני חושב שאין לה חוש ריח, נכון?
נכון, בגלל הקורונה. נו, זה הבנפיט...
בנפיט מספר אחת, אבל אתה חושב, חסת שלום, דליפת גז. היא לא יודעת, היא ממשיכה להגיד. בינתיים שכנה מלמטה עולה באש. קבלי. איך קוראים לבן זוג גם?
פיג'י ארבי.
פיג'י ארבי זו הזמרת.
פיג'י מיימון, סליחה. פיג'י מיימון.
נכון. זה הביתה המפליץ ועיקרון היום נגמר. נכון? זה היה השיחה, התת רמה שאנחנו ניהלנו בנושא.
אני לא חושב שזה תת רמה.
זו הייתה שיחה תת רמה.
זאת לא הייתה תת רמה.
שיחה תת רמה.
אני חושב שכל אדם סביר, מבחן האדם הסביר, ברגע שאתה אומר למישהו שהוא איבד את הריח, האינסטינקט הוא לחשוב על נודים. כי אתה מאבד...
באמת כל אדם סביר, אתה לא אומר, איבדתי את חוש הריח, איבדתי את חוש הטעם.
אתה אומר, וואלה, אני יכול...
מה, הפסטה היא כמו שוקולד, הוא כמו מלפפון.
התפוח הוא כמו בצל, הניסוי הידוע הזה שסותמים את האף וזה מרגיש אותו דבר.
בבקשה.
לא... כל אדם שאתה אומר זה...
כל אדם סביר, הוא חושב על פלוט.
וואלה, וכן, ודיברנו על זה שעכשיו בן זוגה יכול להפליץ לידה בצורה חופשית, וזה לחלוטין גם משדרג את כל הלוק של התצוגת אופנה של קוואלי.
קוואלי אומר, חבל שרק הדוגמנית from Israel חשבה קצת על קונספט, לא סתם מסתלמה, חשבה קצת על קונספט, גם צילומים, גם פלוטים, גם זה, וכל האחרות הקטינו ראש. קמפיין הבא... אני כבר אנחה
את זה לכולם.
לכולם.
תשמע, כולם רק חושבים איך להמציא מחדש את הזום. הנה.
דרך.
כן? Shake, baby. הבוקר אתם מספרים לנו מתי היה הרגע שבו הבנתם שבן או בת הזוג שלכם הוא האחד או האחת. מה קרה? מה הם עשו? מה הם אמרו?
מה הם אמרו? באיזה מבחן הם עמדו בלי לדעת שהם עומדים בו? דברים יפים ורומנטיים.
שגרמו לכם לרגע הזה של ההערה שהם האדם להיות איתו. עד סוף חייכם. סיפורים רומנטיים, יפים או לא יפים, אבל שהתובנה הזאת צמחה מהם. 1-900-7299-99 1-900-7299-99. אולי תצאו מכאן עם 600 שקלים לקניות וגם אוזניות מאוד שוות. זה מתנת מעדן שוקולדי ספלנדיד דיזרט, פינוק בקטנה, מעדן קטן עשיר בשוקולד ספלנדיד. כשתגדל תבין. אנחנו חוזרים אחרי הפרסומות. 1-900-7299-99.
פינוק היומי בחסות חדש. פינוק בקטנה, מעדן שוקולדי ספלנדיד דיזרט, מעדן קטן עשיר בשוקולד ספלנדיד, כשתגדל תבין.
עדן, בוקר טוב.
בוקר טוב.
מה קורה?
בסדר גמור, איזה כיף לשמוע אתכם על הבוקר.
כיף שהתקשרת, עדן. אתם מספרים לנו הבוקר מתי הבנתם שזה זה עם בן או בת הזוג שלכם. בבקשה, עדן.
אז סיפור היה לפני 15 שנה בערך. היינו בטיול עם כמה חברים, טיול אוהלים בכנרת, ואני והבחור ככה התבודדנו קצת ושכבנו מול הים, מול הכנרת, יותר נכון, בערב כזה בשקיעה, ופתאום אנחנו באים להסתכל בטלפונים מה קורה, מה שם, מה המצב, ואנחנו רואים שנעלמו לנו הטלפונים. הם היו בתוך הנעל כזה, אז לא כל כך הסתכלנו על הנעל, האם באותו רגע, בוא נגיד זה ככה. והתחלנו לחפש מה קורה, מה זה, ואני בדיוק הייתי לפני גיוס, ושנייה, אין לי טלפון שבדיוק אני מתגייסת ואני צריכה איזשהו קשר עם העולם. ואז ראינו רעש כזה קצת מרוחק, כמו חמולה כזאת בכניסה, והבחור אמר, בוא נהיה חיבלוק, אולי הם יודעים משהו. הגענו לשם וכבר הבנו שלקחו לנו את הטלפונים, שהם גנבו לנו את הטלפונים, והבחור התחיל לריב איתם ולהתעמד איתם, וזה ממש הגיע כמעט למכות.
איך הבנתם שהם אלה שלקחו לכם את הטלפונים?
שאלנו אותם אם הם ראו מישהו, אם הם יודעים על טלפונים, והתשובות שלהם כזה סגירו, ולא אנחנו, ומה אנחנו, לא מאשים אותנו. בקיצור, זה התחיל להיות
לא נעים.
מאוד לא נעים, עוד שנייה מכות, ואני אומרת לו, בוא נלך, עזוב, לא. הוא אומר לי, לא, אני יודע שזה אין, אני לא מוכן להשאיר אותך בטלפון, הם יחזירו את הדברים האלה. בקיצור, היה כמעט מכות שם, זה חצי שעה, היינו שם בצרחות רק לנסות להבין מה קורה, ואז הגיע איזשהו בחור מבוגר, כנראה אבא או סבא של מישהו, ואומר, רגע, אני אברר, חזר אחרי איזה כמה דקות עם ארגז מלא בטלפונים, אמר, בואו תבחרו מה מוצא לכם. ממש.
וואו.
זהו, הגיבור שלי.
יפה, שישיב את הטלפון, כי לא חשש לעמוד על שלו מול אותה קבוצה של גנבים.
רק כדי שהוא יוכל להיות איתי בקשר בזמן שאני בדיוק בטירונות, בגיוס.
כן,
אפשר לקנות טלפון אחר.
זה לא היה כל כך.
זה נכון. גם היום טלפון זה דבר יקר.
רגע, ואתם ביחד?
כן.
די. וואו, איזה יופי.
כן. לא גנבו מאיתנו כלום מעט.
יפה, עדן, באמת סיפור יפה.
את
זוכרת איזה טלפונים הם היו? עכשיו הדלקת אותי עם ה-15 שנה אחורה.
אני חושבת שזה היה טליט. פעם היה רק
טליקס של חברת, הוא היה של, נדמה לי רק של חברת פלאפון היה.
פלאפון, אני חושבת גם. ושלא, אני חושבת שזה היה מיר צבאי או משהו.
כלום מה שאמרת לא אומר לי כלום.
גם מיר היה של פלאפון לדעתי. של
0.5. יהיה, או נוקיה או סמסונג באיזשהו שלב.
כן.
מלא סוגים של נוקיה.
זה דייטים ראשונים שאני עוד לא מספרת להורים, ועוד לא ראיתי כזה, רק לפני גיוס, וילדה טובה כזאת, ופתאום אין לי טלפון, ואיך אני מסבירה את זה עכשיו להורים, וסיפור זה היה כזה.
יפה.
זה בא בזמן.
עדן, תודה, תודה.
תודה, עדן.
תודה לכם.
עידן, בוקר טוב.
בוקר טוב, מה נשמע?
בסדר, מה העניינים?
תודה גמור.
עידן, גם אתה וגם עדן מקבלים אוזניות סנהייזר אוניר מותאמות לנייד, וזה מתנת סנהייזר ישראל המציעה אוזניות לכל מטרה, ספורט, מחשב, גיימינג, מנמיכות רעשים, ואולי תזכה ב-600 שקלים. חדש פינוק בקטנה, מעדן שוקולדי ספלנדיד דיזרטס, מעדן קטן עשיר בשוקולד בטעמים של שוקולד ושוקולד נוגת, אריזה קטנה ללא רגשות אשם. ספר לנו עידן.
אוקיי, אז הסיפור שלי, אני והבזוק שלי 4 שנים ביחד. אנחנו רגילים כמעט כל יום שישי ללכת להורים שלי לארוחת שישי. והיה בחצי שנה הראשונה, או בשבעה חודשים הראשונים שלנו בקשר, אמא שלי הסתובבה מכאבי גב, ואמרה לי, זה לכל האחים שלי, לא להגיע לארוחת שישי, ללכת למסעדות, או לאכול משהו ביחד בבית, כי היא באמת לא מרגישה טוב. ואנחנו רגילים לבוא כל יום שישי, באמת האחים שלי עם האחיינים שלי, אנחנו רגילים להיות כולם ביחד. אז הבזוג שלי באותו זמן פשוט הרימה את הכפפה, אמרה לי אמא שלי שהיא לוקחת יום חופש מעבודה, והיא באה מבשלת, מתקתקת הכל, עושה כל מה שצריך. ואמא שלי הייתה בהלם, גם היינו ביחד כולה 7 חודשים, היא לא הבינה מאיפה זה בא, ו... ובאמת היא אחזה קשה והכינה כל היום אוכל כמה שצריך, אנחנו 10 אנשים היינו. וזה באמת היה שלב שהבנתי, וואלה, או שהיא עושה את זה בשביל אנשים את אמא שלי, או שהיא אחת.
כי היא מבשלת?
היא מבשלת, כן.
כי היא כמו אמא שלך?
כי היא כמו אמא שלו, בניין. כי כשאימא עם כאב וגב, אז היא יכולה להחליף אותה.
לא, זה פשוט היא עשה את זה, כי באמת היה חשוב לה שנהיה כל האחים ביחד.
כן, אז תמה זה יפה, וזה, כן.
והאמת, אנחנו 4 שנים ביחד, וזה כבר נהיה איזה מנהג שלפעמים פתאום אימא רושלת, היא כאילו לא... אבל באותו זמן זה היה משהו מאוד...
עכשיו נעלמת לאיזה שנייה.
אני אומר, היום זה כאילו היא עוזרת, אבל... אבל אז זה היה מפתיע ממש.
זה גם הייתה תצוגה תכלית לעתיד, שיום אחד כאילו שאמא שלך לא תוכל לעשות את זה, אז יש כאילו אפשר להיות רגועים, משבצת הזאת פינה נסגרה.
כן,
יפה, אוקיי.
זה לא, זה מאוד, אני שמח שסיפרת, זה פשוט מאוד קלאסי.
כן, זה גם מסופר הדבר כמו שהוא. עידן, תודה.
תודה.
תודה רבה לכם.
בכלל, שני הסיפורים היו באיזה קלאסיקות מגדריות.
כן, נכון.
שעדיין עובדות, מסתבר. היא התאהבה בגבר ש...
בגיבור.
בגבר ששמר עליה והחזיר את הטלפון העבוד שנגרם עליו.
ומילא את תפקידו הזכרי של להגן.
הזכרי כביכול, כן. והוא התאהב בשלום.
כן, ושמילא את תפקיד הנשי. כביכול.
שאלו שעד. הוא מאכיל.
אז בוא נחלק.
מה?
בוא נחלק. אז זה 300 שקלים לכל אחד מכם, כמובן האוזניות של סנהייזר. חדש פינוק בקטנה, מעדן שוקולדי ספלנדיד דיזרטס, מעדן קטן עשיר בשוקולד באריזה קטנה ללא רגשות אשם.
אני פרפר, אני פורס כנפיים, נפל השמיים, נפל השמיים. לאכול כבר, מרים לחיים, חי רק בינתיים, חי בבבילון, נשאיר את הראש מעל המים. לאכול כבר, נמשך אלייך, כן אני נמשך אלייך, תגידי מה המצב. לאכול כבר, אוהב אותך עכשיו, אבל אני לא מואב, אז זה המצב. היא לא חולה כבר, עדיין פה חולם להיות, אין מה לעשות, רק לחיות, קם בבוקר תהיות, מה? מכוון את הכוונות, תסתום לכם פיות, כל הבנת.
מי זה?
כל הבנת.
אתה.
הם לא רוצים לראות יפ, אבל אני לא מניד אפף אל השמיים, דס מבורך, חי את החיים למקש. ברור, אבל הוא בן אדם, מחובר אל העולם, בא, הולך ונעלם. אני מתמסל בכיף שלי, עידן שטיין המשלם לי, אין מה נמצפתי, ואתה תדואג לי.
אני פרפר, אני פורס כנפיים, מפל השמיים, מפל השמיים.
לאכול כבר,
מרים לחיים, חי רק בינתיים, חי בבבילון, נשאיר את הראש מעל המים.
לאכול כבר,
נמשך אלייך, כן אני נמשך אלייך, תגידי מה המצב.
לאכול כבר,
אוהב אותך עכשיו, אהבה לנו מואב, אז זה המצב.
היא לאכולה כבר,
דור 3 פרפר
חופשי, הלב שלי קר חזק לא קל, קר זורם כמו המים ומאיץ מהר נזכר. לא מיוצר כבר זניק חד כמוני לא נשאר, ולצערי הרב כולם פה בול כמו כל השאר. לא מחפש הרבה עיניים, לא הודף מלות, אף על עצמי וגם כל העולם רוצה שלום. יזם צעיר שבא לתת דור שלוש לוחם חופשי, פרפר שאף לא נעצר, שומר על הכל אמיתי. מצוי, זה נדיר, יש לי סיכוי, לא חסר ברוך השם, אבל עוד זה עוד סוג ביטוי. אין לי שום תוכנית אחרת, מוציא את החלומות מהמחברת.
אני פרפר, אני פורס כנפיים, אפל השמיים, אפל השמיים.
לאכול כבר
מרים לחיים, חי רק בינתיים, חי בבבילון, משאיר כרוש מעל המים.
לאכול כבר
נמשך אלייך, כן אני נמשך אלייך, תגידי מה מצב. אוהב אותך עכשיו, אהבה לנו מואב, אז זה המצב.
היא לא יכולה כבר.
אני פה עד הסוף, זה לא יהיה קצר, שתי רסות כמחושים תמיד קראו לי פרפר. כסחל גלשתי כאילו זה מגרש קר, לא מוכרת נחמדה והם חושבים שאני חייזר. מאופנטים גולדים את הצבעים מהם אחד, שכחו שכמו ג'ו גם הפרפר הוא סתם חרד. יש לנו את הפליי שאף אחד לא מכיר, וכמו פבלו לא נולדת להיות עוד אסיר. והם לא קיבלו את הממו, לא קיבלו את הסיר, ששומרים את זה נקי כאילו יצאנו ממקווה. לא קוסמת משאלות מארץ עוץ קטונתי, הם פדור אותי, יש פדור אותי, פורסים כנפיים חופשי.
אני פרפר, אני פורס כנפיים, מפל השמיים, מפל השמיים.
לאכול כבר
מרים לחיים, חי רק בינתיים, חי בבבילון, משאיר את הראש מעלם.
לאכול כבר
נמשך אלייך, כן אני נמשך אלייך, תגידי מה מצב.
לאכול כבר
אוהב אותך עכשיו, אהבה לנו מואב, אז זה המצב.
היא לא יכולה כבר.
אז אתמול זה היה שישב יעקב אחי מאיר בתוכנית של רסקין, של ניב רסקין בבוקר, ודיווחה סיגל גפני מאיזו בריכת שחייה, אני חושב אפרופו הסגירה של בריכות השחייה, האפשרות לסגירה של בריכות השחייה, ובתום הדיווח שלה אמר יעקב אחי מאיר
שישב
בפאנל, זה עשה לי חשק לראות אותה בביקיני.
בוא
למה שלא?
אני אתן לדברים בדיוק.
הבעיה שלך עם כובע ים מבפנים,
זו מעיין האדם.
אני מודה שזה מאוד מפתה.
יפה. האמת זה עשה חשק, לא עשה את הקצת חשק? יש לזה כמה בריכות?
אני חשק לראות את סיגל עם ביקיני.
עכשיו, זה אוטומטית, אני חושב גורם לכל אדם להתכווץ ולבטן לנוע באי נוחות רבה.
זה מאוד נכון, אני חושב שזה כבר אוטומטית גורם לך להתכווץ. זאת אומרת, זה אפילו, זה הולכים ומתמעטים האנשים שחושבים שזה מגניב, וגם בין אלה שחושבים שזה מגניב הם עדיין כבר מול זה שהוא אמר את זה.
כן, זה גם היה קשה, אחרי שהוא אמר את ההערה הזאת, שכאילו עוד דחקה מתחום המילואים שנת 77, הוא גם צחק מעצמו, כזה, אתה יודע, הוא אמר, לראות הביקיני,
שזה עוד יותר מקריפ.
זה הזכיר לי את הגברים הישראלים הדוחים שיושבים בפוקט וארבע בנות בנות 14 סביבם.
נכון.
זה
בדיוק,
והם עברו לגור שם כי הכל פה זול ואתה קונה נכון, גם את הבנות.
נכון, והם לא האדון חתן פרס ישראל, וזה מתנף באותה מידה. איזה הערה מגילה, איזה הערה משפילה ומקטינה ודוחה, ואתה יודע באיזשהו אופן התגובה שלו הגעילה כמו המעשה.
כן, אני מסכים לגמרי, התגובה הייתה,
הוא הגיל,
התגובה הפוסט,
התגובה שהוא נתן,
שאחרי שנהיה רעש מזה,
אחרי שנהיה רעש, פנו אליו והוא אמר, איני נמנה על המשועבדים למחנה התקינות הפוליטית. נכון, כי הסיפור פה הוא תקינות פוליטית. איזה תגובה עלובה. על מה, על מה אתה מגן? על מה, על מה, על מה אתה נאבק? מה, מה הדבר שכל כך חשוב לך להתנער ממנו ברמה ש, שהפכת את ההערה ומללה שלך, במקום להתנצל, במקום להגיד איזה משהו על פליטת פה, הפכת את זה לעניין אידיאולוגי. זו האידיאולוגיה שלך? הרשות להשפיל נשים בשנת 2020? וואו, כל הכבוד לך על המאבק.
כן.
אולי אין, נפגין גם בשמך מול בית ראש הממשלה.
זה מאוד עלוב להתעטף פה בחופש הביטוי.
כן.
בעוד שמה שקרה זה שפשוט עמדה אישה כתבת בבריכה, ואתה נתת דרור לפנטזיות המיניות שלך בשידור.
נכון,
בלי,
נכון.
צורה אנושית מכוערת.
נכון, נכון מאוד. ולא היית מסוגל לכבוש ולהתאפק ולהיות מנומס ולעשות את ההפרדה בין החשקים שלך באותו רגע לבין הדבר שראוי לומר לאדם אחר, עוד לפני שהגענו בכלל לעניין הטלוויזיה. ועשתה אייטם ענייני על בריכות שחייה, ואחר כך אני חושב שזה, נדמה לי שזה הרס נשמע, והוא עושה חשק ללכת לבריכה. והוא נתן, הוא עושה לי חשק לראות את הביקיני, לראות את סיגל בביקיני, גם נקב בשמה.
נכון. ושוב, ולברוח אחרי זה לאיזה מין צידוק של כאילו ההשתקה, כן? להתעלות בהשתקה, זה בעוד שזה פשוט להגיד...
המשועבדים, נכון, כי זה שאתה משועבד לפנטזיות שלך ברמה כזו שאתה לא יכול לסתום את הפה כשאחת עולה לך בראש, זה בסדר, אבל רק לא להיות משועבד למחנה התקינות הפוליטית, כי שם כידוע נמצא הרוע האמיתי. איך כבר
אתה אומר, אתה יודע, הוא אדם נורא אינטליגנטי ומשכיל ומעניין והגיש תוכניות באמת מעשירות ופותחות רחבות אופקים,
וזה חשוב לדעת שהלימוד נמצאת בכל מקום, אפרופו שיחתנו מקודם.
נכון. והוא גם מאוד מבוגר, הוא אדם מבוגר והוא גדל בדור, הוא בבית גידול, אתה יודע, רומם הטלוויזיה הישראלית, ערוץ אחד של פעם של שנות ה-70-80 שבאמת הייתה איזו דומיננטיות גברית כזאת, שאנשים הם היו כלי שרת וסיפוק, ואני מכליל, בכוונה אני מכליל, אבל זה כבר לא הזמן הזה, זה כבר לא הזמן הזה, ובאמת זה היה סתם דוחה, סתם דוחה ומאכזב, ומאכזב את התגובה שלו, פשוט מאכזבת.
נכון, ואם הוא לא מסוגל להביע צער, להביע חרטה על האמירה שלו, אז שלא יישב יותר בפאנלים של תוכניות טלוויזיה.
כי יש מקום, בדיוק, למודעות עצמית קצת גבוהה יותר.
הרי הוא לא הוזמן לשם לנושא הזה, הוא הוזמן לנושא אחר, אבל באיזה שהוא ישב שם כבר הרשה לעצמו להגיד.
כן, חגיגה. וישבו איתו עוד אנשים בפאנל.
נכון.
שלא אמרו מילה, זה גם היה מאכזב לגלות, אנשים שהם לא בני 70 פלוס וצעירים ומודעים וטוויטראיים.
כן, צריך לומר לטובתם ש... זה מין סיטואציה כזו שנורא קשה להגיב בתוכה.
לפעמים בדיוק קורה איזה מין משהו כזה שאתה, מישהו אומר משהו, שנייה בשם הצחוקים אתה ממשיך, נדמה לי חיים לוינסון אמר שם, אחרי זה הייתי חבל שלא דחפו אותה למים או משהו כזה, נכון?
כן, אני לא יודע אם זה היה.
הייתי רוצה לראות.
כן, משהו כזה.
ואתה כאילו אולי מפספס באותו רגע, כאילו לא, אתה מפספס שנייה את הגודל של הדבר שקרה פה.
ואחר כך אתה אומר, איך לזזל הוא אמר את זה ולמה לא אמרתי לו מילה? זאת אומרת, בשנייה שזה קורה זה קשה, חבל, כן? ככל שנתאמן יותר, ככה נהיה טובים לעלות על הדברים האלה ברגע האמת.
אבל אני חושב שבגלל שאנחנו חיים כבר בעידן, בטח תקשורתי, שהדברים האלה הם חריגים, זה פתאום כל כך צורם, ואתה יודע, זה לא שפה שאתה כבר שומע בשידורי, אתה יודע, בתוכניות, בפאנלים, זה לא מדברים ככה. לא אומר מול כתבת ואומר לה, וואלה, כאילו, שנייה, עזבי את המשימה העיתונאית.
כן, אני רוצה
חשובה או לא חשובה שנשלחת אליה, אבל אני הייתי רוצה לראות אותך ארומה.
איך אפשר להגיד דבר כזה? איך אפשר להגיד דבר כזה? זה כל כך נורא. זה כל כך איום ונורא, וזה באמת מהדברים על איזה אמירות שאך ורק מופנות לנשים, על ידי כבר איזה עולם ישן מכל זווית שאתה לא בוחן את זה.
גם אם זה מופנה ההפך, אגב, לפעמים אתה יודע, בכל מיני, נגיד, כוכב הבא וכאלה, שנגיד רותם ואסי מדברים על איזה חתיכו, איזה חתיכו, כזה מין.
זה גם לא נוח.
זה לא נוח. זה לא נוח, זה אף פעם לא אפילו אם זה כאילו תגובת נגד בדיוק לשנים של אמירות הפוכות, גם לא טוב.
לא טוב, וזה היה קורה שנים, בשנים הראשונות שלי בתקשורת גם אני הייתי עושה דברים כאלה, כאילו חתיך מה חתיך. זה לא נוח יותר, זה לא טוב יותר, ולא צריך להתעסק בגוף של בני אדם, ולא צריך להגיד בצורה מפורשת את הפנטזיות שלך או שלך, כי זה... כי הפנטזיה כשלעצמה היא ודאי לא דבר רע, לאנשים יש פנטזיות, אבל אתה לא יכול להיות דיסריספקטפול כלפי אדם אחר, ברמה שאתה מתעלם ממה שהוא עושה, ממה שהוא מביא, ממה שהוא אומר, ומתייחס לגוף שלו.
בטח שזה לא הפורום. זאת אומרת, אם הייתה איזו תוכנית, לא יודע מה, דייטינג, גברים, נשים, מופע הזה, בסדר.
אנחנו צריכים לבקש ממאזיננו ומאזינותינו, לשלוח לנו בוואטסאפ, הערות סקסיסטיות, אבל מהזמן האחרון, אחרון, אחרון.
כן.
ממש. וגם, כי אני מתאר לעצמי שאנשים הם, חלקם הגדול כבר לא בוטים כמו ההערה הזו של יעקב אחימיר אליהם, מסווים את זה באיזה מין משהו, או מלומד, או מנומס, או מין זה, זאת אומרת...
אבל ברח, הסקסיזם...
ברח. אז גם בוטה וגם לא בוטה.
אני מניח שיותר נשים רגישות דווקא לדברים ה...
נשים יותר סופגות עדיין, מה לעשות?
אבל יאללה, תשלחו לנו וואטסאפים ל-054-999-4399 054-999-4399 בוקר טוב.
מה עניינים?
בסדר. ביקשנו מהמאזינים שישלחו לנו בוואטסאפ הערות סקסיסטיות מהזמן האחרון בעקבות יעקב אחימאיר. דברים שכאילו כבר יודעים איך לדבר ועדיין
אומרים אותם. איליל, האם שלחו לנו גם דברים שמוסווים וגם דברים שלא מוסווים מספיק טוב?
או שבעיקר הכל מרגיש לא מוסווה.
הכל מרגיש לא מוסווה.
הכל מרגיש במקומות העבודה, אז אולי שווה גם להגיד שבכל מקום עבודה יש אמור להיות לפי חוק אחראי או אחראית על הטרדות מיניות, ויש לפנות עליו כי יש פה הרבה. קבלו. ישיבת צוות עוד 5 אנשים והמנהל, אני מספרת על שיחה מעצבנת שהייתה לי בבוקר עם מישהו, המנהל מגחך ואומר, היא באמת שונאת שהם מחממים אותה על הבוקר.
כי נשים הן מתחממות.
מתחממות, כמובן, הן רגשניות והן מתחממות.
בטח בזמן מחזור.
נכון, בוודאי, בוודאי.
הלכתי לרופא משפחה בגלל דלקת גרון, אמרתי שאני צריכה אנטיביוטיקה שמתאימה להנקה, הרופא הגיב, את מניקה, לא נראה ככה.
כי השדיים שלך לא גדולים.
מה? זה אמר רופא? מה, חייבים להתלונן על זה?
חייבים להתלונן.
מה זה חייבים להתלונן על זה? כן.
רעיון עבודה לתפקיד בכיר בקמפיין של מועמד לכנסת, ראש המטה של המועמד אמר לי, ככל הנראה בתגובה לדרישות שלי למעורבות בתחומים מסוימים, אני גם פמיניסט, אצלי בבית רק האישה שולטת.
טוב, זה גם טמטום מאוד גדול.
כן.
גם שם יש טיפשות רבה.
נכון.
כן.
נוהגת על רכב ברלינגו, מחנה בחניון, יוצאת מהרכב, הנהג שיוצא מהרכב לידי, צועק, לקחת לבעלך את האוטו.
איזה אדם סד. אדם מאוד 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 סד, שממש כאילו לא מסתדר לו העולם, אם זה לא בדיוק 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 איכשהו רגיל. תחשוב כמה מאוים אתה צריך להיות בשביל להגיב ככה. תחשוב כמה קטן מבפנים אתה צריך להרגיש.
כי גם אם באמת מי שנוסע בברלינגו, בדרך כלל זה אנשי, לא יודע מה, שירות, אנשים טכניים, מי שקצת מובילים, באמת, אני מניח שהרוב המוחלט של אנשים שנוסעים על כלי רכב מהסוג הזה ודומה, והם גברים. אבל ברגע שאתה יוצא אישה, רואה אישה יוצאת משם,
ואתה
כל חייב כאילו...
אתה כל כך נסער.
חייב להחזיר אותה למקומה.
יאו, יאו. באמת.
הבוס שותף ואני, מהנדסי מכונות, נסענו לפגוש ספק. הספק אמר, גם את המזכירה הבאת?
הנה.
וואו, אני מקווה שהוא לא ספק יותר.
אין מצב.
אין מצב, אה?
המשך של הברלינגו, הרבה פעמים, זה אם אתה נגיד רואה בחורה יפה וצעירה, או לא יפה וצעירה, אבל אתה יודע, נוסעת באיזה כלי רכב נגיד יוקרתי, אז תמיד זה יהיה אבא קנה לך אוטו.
קנה לך אוטו, בטח.
וזה רע בכל כך הרבה מובנים, כי זה נגיד לא אמא קנתה לך אוטו.
אז אפילו לא ההורים קנו לך אוטו, זה אבא
קנה
לך אוטו. נכון, נכון. כן.
חשבת שכר, עובד שהגיע אליי להגדיל את אחוז ההפרשה שלו לפנסיה, שאלתי אותו אם הקופה, אם זו הקופה היחידה שהוא רוצה להגדיל, הוא ענה לי, אם תדעי מה, אני עוד רוצה להגדיל, תעיפי אותי מפה.
זה גם צריך להתלונן.
גם, אבל זה אנשים, כן.
הבוס שלי, פעם בכמה חודשים.
כאילו... מאוד,
כן, הוא באמת רוצה להגדיל אותו. אגב, זה הדבר היחיד שאגיד אותו, זה שאתה אמירה כנה. הייתה אמירה מאוד מאוד כנה. כן. אחרת לא היה צריך להגיד אותה. זאת אומרת, אם לא היו כוחות מאיימים כאלה, אם אתה לא יכול לשמוע את השורש, ג' ד' למד, מבלי לחשוב על כמה שהוא קטן. אז נו, אז... המצבך באמת היום. כן.
בוס פעם בכמה חודשים עושה לי שיחה, ובגלל שאני הגבר היחיד במשרד, הוא אומר שהוא מצפה ממני להוביל כי אני גבר. אני עונה לו באי נוחות שזה לא קשור, וכל הנשים פה אחלה.
מדהים.
וואו, מצפה ממך להוביל.
מדהים.
כן. להוביל את הלהקה הזו, את הרנדומלית של נשים שונות. כן.
רעיון קבלה לדוקטורט עם פרופסור באוניברסיטה. אני מקווה שאת לא מתכננת לצאת לחופשת לידה כל שנה כמו שאר הבחורות שקיבלתי. אני לא צריך עוד רחם עם רגליים.
מה? 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 את יכולה לחזור על זה בבקשה?
אני לא רוצה, היא באה לרעיון לדוקטורט, ואמר לה את הפרופסור, אני מקווה שאת לא מתכוונת לפני שקיבל אותה.
להיכנס להיריון?
להיכנס להיריון כל שנה, כי כמו יתר הבחורות שקיבלתי, אני לא צריך עוד רחם עם רגליים.
זה אדם שצריך להעיף מהאוניברסיטה.
לגמרי, אבל באקדמיה מה שהולך.
כן.
וואי וואי, והכל במין תחפושות כאלה של, של, של השכלה ונאורות.
כן, יש מפלצות עם תקן. מפלצות סגל.
לא מעט. כן.
עמית לעבודה, מבוגר ופרימיטיבי, הסביר לעובדת חדשה, הנה הסיבה שיש חלון במטבח שלנו על מנת שלאישה תהיה השקפת עולם.
תראה, זו בדיחה ישנה. זו בדיחה ישנה.
אי
אפשר לספר אותה.
בעולם הבדיחות השוביניסטיות, כאילו אפילו עם המודעות, זו בדיחה מצחיקה, כן? אבל זה לא, אם מישהו באמת אמר את זה...
שמענו אותה מספיק.
כן, אבל עדיין.
מה אני אגיד לך?
עדיין.
כן, פשוט אחרון הקומיקאים לא מספר אותה.
שוב, אתה מספר בדיחות כאלה היום עם כל המודעות כאילו לזה שהן איומות. זה כאילו, לא יודע, אפילו כבר סוג של הומור שחור. יש גם משהו עם, איך קוראים לה, שטיחון שמתחת לכיור.
שטיחון שמתחת לכיור?
לא, לא, יש לו גם שם מעולם הבדיחות השוביניסטיות.
אז תסוף אותי. לא נורא, לא נורא.
כמו בדיחות שואה, או בדיחות, אתה יודע, בדיחות כאלה כבר.
זה לא כמו בדיחות שואה. זה לא כמו בדיחות שואה. זה כמו להגיד בדיחת השואה האכזרית לניצול. שואה. אוקיי, זה יותר דומה לזה.
מתאמנת בקרוספיט, עדיין כבר שנה. כשאני מחזירה את המשקולות לסטנד, כל הגברים באים אליי ומרגישים צורך לעזור לי, בלי לשאול, ישר לוקחים את המשקולות מהיד.
ולא משנה שהיא סיימה אימון הרגע עם אותן משקולות, אבל להרים אותן לחזרה לסטנד.
וזה כאילו בסדר, כי זה בסך הכל אבירי, ובסך הכל יצא עזרה, ובסך הכל זה, אבל זה מהלך שהוא כמובן, הוא בעיקר לא עוסק באדיבות כלפיה, הוא עוסק באיך הוא ירגיש יותר טוב עם עצמו.
כי אם גבר בא להחזיר את המשקולות, הוא לא קופץ לעזור לו להחזיר את המשקולות.
נכון, נכון, כי הוא לא פה בשביל לעזור. הוא פה בשביל לנפח את השרירים ממש 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 הרבה, כדי שכשהוא יסתכל במראה, אולי לראשונה בחייו הוא ישתכנע.
גבר.
או כשמכנים את הרכב, שמציעים לך עזרה, סוחבים שקיות, כשאתה סוחב שקיות.
אגב, יש סוג של אנשים שזה לא משנה אם זה גבר או אישה. הם אומרים, יש לך, אני מת. אני יכול למות כשאני רואה את זה.
תראה, ולפעמים אתה גם רואה מישהו שממש צריך עזרה. אני ממש עצרתי את עצמי מלעזור למישהו בדיוק בגלל הדבר הזה, שלא יצא שאני עוזר עכשיו כזה מיוזמתי. והיא התקשה מאוד עם לצאת מחניה.
אז אני אומר עם חנויות לא לעזור. תקלות רכב אחרות, שאתה יכול להציע עזרה, תציע עזרה, אבל חניות, ובסוף הוא ייכנס לחניה.
מנוברות של המנוברות.
צריך לחפש חניה אחרת.
לצאת מחניה. היה כבר בחניה.
אבל זה היה לצאת ממנו?
כן.
אמא של ילד מהגן שאלה אותי.
זה מדהים בעיניי, כי לצאת מחניה, לא משנה,
לא, יכול שמישהו, אתה יודע, חנית רגיל, ואז מישהו לפניך חנה ממש צמוד אליך, ומישהו מאחוריך ממש חנה צמוד אליך. זאת אומרת, זאת גם לא הייתה סיטואציה שנכנסת אליה.
אתה תצא.
אתה תצא הרבה קדימה, אחורה.
קדימה, אחורה. קצת נשיקות של הפגושים.
כן, פתאום אתה אנכי למדרכה, אתה לא מבין איך...
אבל אף אחד לא יבקש עזרה. אף אחד לא יבקש עזרה, בטח לא ביציאה מחניה. אף אחד לא יבקש עזרה. הכל היה פשוט יותר, אם אנשים היו יכולים לבקש עזרה כשקשר להם.
אמא של ילד מהגן שאלה אותי ליד הורים אחרים. בים, אם הייתי פעם דוגמן תחתונים, תוך כדי שהיא נועצת מבט בספידו שלי.
אמא של?
ילדה מהגן, בים.
וואו, זה נורא. ממש ממש נורא. הוא סימס את זה כי הוא הרגיש רע עם זה. יכול מאוד להיות שהיו דברים שמרגישים טוב עם זה. אז זה אגב לא הופך את ההערה ללגיטימית.
היא הערה לא לגיטימית. היא נתפסת גם, אבל כאילו בגלל שזה בא מאישה, כאיזה מין מוב נועז ולא, ופחות כהטרדה, אם היית...
כן, אבל אם רוצים לסד כל מיני כללים בסיסיים שקל ונעים יותר לחיות, אז...
הלו, אם הוא היה אומר לה, אתה היית דוגמני תחתונים.
היית דוגמני תחתונים.
שהוא היה ראה אותה עם הביקיני.
דוגמני
בגדי ים אפילו.
בגדי ים, נכון.
זה לא היה...
כן.
ניגשתי למשרה של המרגנית לזמר, במהלך השיחה הוא שאל אם יש לי בן זוג, שעניתי בחיוב, אמר אם אני יודעת שאצטרך לעשות את ההפרדה בין המיטה של החבר למיטה שלו.
טוב, זה דבר עצמו כבר לגמרי.
כן, אין פה שום סאבטקסט.
זה הדבר... זה מישהו שלדתי היה מוסיף את זה לחוזה, אם היא מחליטה לעבוד שם.
אם היא יכולה לשלוח במי מדובר, סתם של הסקרנות שלנו אנחנו נשמח, ולמי ניתן את הפרס?
יש עוד המון המון.
כן, בטוח, בטוח, בטוח. וכל יום אגב אני מניח נתקלות בזה.
אני לא צריך פה את רחם עם הרגליים.
כן, 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 כן. 300 שקלים לדלק, מתנת תחנות הדלק תן, המחלקות לכם נוזל, איך לא ביררנו אם זה שמשות או שמשות.
נכון.
24 שעות. של השמשה. מתנה, ייכנסו לתחנות לפרטים נוספים, תן, ואל תסכימו לקבל פחות, אז 300 שקלים לתחנות הדלק תן. אפי, בוקר טוב.
היי, בוקר טוב, מה העניינים?
בסדר, מה שלומך?
בסדר גמור, חוץ מהתחזיות הקודרות שאנחנו בדרך לסגר נוסף, הכל בסדר.
וואו, אפי, משהו שומעים אותך, רע?
כן.
אוקיי, עכשיו יותר טוב?
כן.
טוב, אז אני אומר שהכל בסדר גמור בסך הכל, אנחנו ממשיכים להסתכל לכיוון של ארצות הברית, ושם החליטו היום להשיק עוד שירות סטרימינג.
מה?
כן.
של מי?
של קומקאסט ו-NBC אוניברסל, השירות שנקרא פיקוק. סיפרתי לכם עליו.
אוקיי, כן.
אז היום הוא עולה. הם מאמינים שהם יצליחו דווקא לאסוף הרבה מנויים בשנים הקרובות, כי האסטרטגיה שלהם היא מפוצלת. הם לא רק ייתנו שירות תמורת תשלום, כמו שהשירותים האחרים, אלא גם תהיה אפשרות חינמית עם פרסומות, ואפשרות ביניים של תשלום נמוך יחסית של $3 לחודש עם מעט פרסומות. ובשירות הפרימיום יהיה גם כמובן את התוכן המקורי שהם מציעים. אבל
אז מה אני מקבל? אם אני, נגיד אני הולך על האופציה החינמית ואני רואה את הדברים עם פרסומות, אז אני גם לא מקבל את התכנים המקוריים?
אתה לא מקבל את התכנים המקוריים, אתה מקבל את הספרייה העשירה מאוד של NBC.
של NBC לאחור.
כן, לאחור.
NBC אבל זה פרנדס, סיינפלד וזה, זה יהיה שם?
לא, פרנדס יהיה
ב... פרנדס ב...
כי זה עניינים של חברות הפקה וכל האלה. ב-NBC יהיה לך את כל חוק הסדר ועוד הרבה מאוד סדרות.
וואי, איזה בינג' של חוק וסדר.
זה גם בינג' שהוא לנצח.
לגמרי. והסדרה המקורית, כאילו לא הספיישלס ויקטרים.
מן הסתם יהיה גם וגם, יהיה לך הכל.
כן.
יהיה לך הכל. הכל
כולל הכל. בוא נחשב שנייה, זרי, זה 20 עונות נדמה לי היו, נכון? נגיד 20 פרקים בעונה.
לא יכולים להגיע ל-20, היו
19. אבל נגיד ממוצע, כי היו גם עונות של 400 פרקים, כל אחד שעה.
רק על הסדרה האחת.
כן.
רק על הסדרה הזאת, המקורית.
כן. אוקיי.
בקטגוריית התוכן המקורי אמור לעלות שם בהמשך סדרת ההמשך לצלצול הגואל, Saved by the Bell. לא הספיקו לצלם בגלל הקורונה.
אכפת לי.
היום עולה שם סדרת מדע בדיוני שהיא בעצם משהו שבעצם מבוססת על ספר מדע בדיוני שהוא קלאסיקה בז'אנר, ספר שנקרא Brave New World, עולם חדש אמיץ או עולם חדש נפלא. והפרמיס, התקציר של הסדרה הזה, שזה עולם עתידני בשנת 2500 בערך, כאשר בני האדם בעצם מהונדסים להיות בלי משפחה, בלי כסף, ובעצם זה בלי מונוגמיה, וככה החיים שלהם הרבה יותר טובים לכאורה, והמדינה שולטת בהם.
שמח לפרמיס.
כן,
כקונספט, לא הסדרה.
כקונספט.
אתה יודע, בלי כסף?
כאילו לא צריך, אני מתאר לעצמי.
לא צריך, כי האושר מגיע בדמות גלולה יומית שמקבלים, שהיא כמובן מן הסתם סתם מסוכן, והמדינה אומרת, אין משפחה, אין מונוגמיה, כלומר, אין משפחה אחים, אחיות, דודים, דודות, אין מונוגמיה, כולם, כל אחד לעצמו וכולם
אחד. כאילו זה הקצנה של האינדיבידואל מן הסתם, וביקורת חברתית על...
כן, מתפתח שם איזשהו סיפור אהבה שצריך להסתיר את האהבה מה...
אני שומע את הלגלוג של אביעד, אבל רק אני אסביר.
לא, אני לא מלגלג בכלל, אני חושב זה
דווקא.
רגע, אבל זה מבוסס על ספר.
כן
או לא? אני לא קראתי אותו.
אני מגיע לנקודה. זה מבוסס על ספר מאת אלדוס אקסלי שפורסם, שימו לב, ב-1932. כלומר, זה המקור לכל הסדרות והספרים של המדע בדיוני בעתיד שמדכאים לך את האישיות ואת המשוות. זה המקור, 1932. זה, תחשבו שב-1932 הסופר הגה סיפור שבו המדינה שולטת בך הזאת, וכנראה גם נתן את ההשראה ל-1984 ביניהם. כלומר, וזה לא עובד עד היום לסדרת טלוויזיה, יש שם שמות גדולים, האם זה יהיה טוב או לא. לחכה בזה, היום אפשר יהיה לגלל.
אוקיי, וממש ממש לסיום, אפי?
לסיום, שימו לב למכנה המשותף של כל סרטי האקשן של נטפליקס. אני מדבר אפרופו הסרט The Old Guard עם שרליז טרון שלה לפני שבוע, משמר על מוות. כולם נראים כמו ניסיון לייצר פרנצ'ייז, לייצר סרטים, סרטי המשך. זה היה את הסרט Six Underground עם ריין ריינולד, והיה את הסרט עם קריס אמסוורת, Extraction, חילוץ. הכל זה סרטי אקשן בניסיון לייצר פרנצ'ייז, כלומר נטפליקס מנסה לייצר את המקבילה לסדרות סרטים שיש באולפנים המקוריים, לפי נתוני צפייה זה הולך להם לא רע, כלומר כבר אישרו המשכון ל-Extraction.
אוקיי, כי הוא באמת היה טוב, Extraction 6 Underground היה מחריד.
נכון, ומשמר על מוות הוא איפשהו באמצע, אם עוד לא ראית.
לא ראיתי, לא. Extraction היה סרט, שוב, אקשן טהור כזה, אבל טוב.
ראיתי את זה.
אבל טוב.
ראיתי את זה.
טוב, אחלה אפי, תודה.
תודה רבה אפי.
ביי.
ביי.
זהו, סיימנו לבוקר הזה, נתראה מחר.
ביי.